רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. הפרק בחסות אקטיב טרייל, מערכת אוטומציה מתקדמת לקמפיינים שיווקיים, באימייל, ב-SMS, דפי נחיתה ובאתר. יש לי פטיש קטן, לא נעים. אני מת על אנליטיקות. אני יושב בלילות ובודק כמה אנשים נכנסו לאתר, כמה פתחו את המיילים של רשימת התפוצה. אל תשפטו אותי, אני לא שולט בזה. אתם יודעים שאתמול ב-10 בלילה היו באתר גולשים ממוזמביק ומתאילנד? כן, זה ממש פטיש. בכל אופן, בשביל אנשים כמוני, Active Trail השיקה לאחרונה אפליקציית מובייל שמאפשרת לצפות בנתונים של קמפיין שיווקי אונליין בריל טיים. כמה ניוזלטרים נשלחו וכמה נפתחו, כמה הקלקות בכל רגע נתון, מסקירות כלליות של מגמות ועד דוחות מפורטים לרמת הקליק. הנתונים האלה הם לא רק ברמת הטוב לדעת. אני נעזר בהם כדי לשפר כל הזמן את המיילים לרשימות התפוצה, להבין אילו שמות של פרקים עובדים טוב יותר, אילו כישורים מקבלים יותר הקלקות. לא סתם אומרים שהיום נתונים הם הזהב החדש. מאזיני עושים היסטוריה, שיזינו את קוד הקופון עושים 10 באנגלית. עושים באנגלית עם הספרה 10, יזכו ב10% הנחה. activetrail.co.il השקת עושים שיווק בחסות חיסכון טופ. קופת גמל להשקעה מבית מנוע מבטחים.
עושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
שלום וברוכים הבאים לעושים שיווק. כאן קובי גור, וכמעט כרגיל למאזינים הקבועים שלנו ששומעים רק אותי בלי רן, יודעים שלפנינו עוד פרק שבו אנחנו מראיינים מישהו. היום אני שמח מאוד לארח את ניר חולי. אהלן ניר.
היי, תודה רבה על ההזמנה.
אז לפני שנתחיל ברעיון עצמו, שאני חושב שהולך להיות מאוד מאוד מעניין, רוצה לספר לכם שתוכלו למצוא אותנו באתר הבית, runlevy.com, ואם אתם רוצים לשמוע עוד על פרקים שיוצאים בעושים שיווק או בערוצים אחרים, אתם יכולים לפנות אלינו במייל, בוואטסאפ, תשלחו פשוט הודעה ל-050-3939-755, ותוכלו לקבל הודעות חזרה כל פעם שפרק יוצא. יש גם דף פייסבוק שנקרא עושים היסטוריה, אפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד. בכל המקומות האלה תוכלו למצוא אותנו ולהירשם לרשימות התפוצה. אז בוא נתחיל בלהציג אותך, ניר. ככה, ניר חולי, הבעלים והמקים של נינג'ה מנקי, אנחנו נדבר עוד על השם,
okay.
לפחות להתחלה, עוסק בשיווק דיגיטלי כבר 12 שנה, תפקידים שונים בחברות מהמובילות במשק הישראלי, מתוכם בשמונה שנים האחרונות כמקים ובעלים של חברת נינג'ה מנקי, שהוא משרד בוטיק לשיווק דיגיטלי שמתמחה בעסקים קטנים ובינונים. בנוסף הוא שותף בפרויקטים דיגיטליים שונים ומקים אתר דיגיטל דירקט, שהוא הקניון הווירטואלי הראשון מסוגו בישראל למכירת מוצרי שיווק דיגיטליים בצורה קלה וישירה. מרצה, יועץ בכיר בגופים פרטיים ואקדמיים שונים.
אמת.
תיאור מדויק.
לחלוטין.
אז אני חייב להתחיל באמת בהתחלה. נינג'ה מנקי? כאילו, תחבר לי את זה.
אוקיי, עברתי ואני בוגר שני תארים במנהל עסקים, ואחד הקורסים הראשונים בתואר הראשון בעצם לבנות תהליך מיתוגי ולדמיין את העסק שלך כחיה כלשהי.
אוקיי.
ובזמנו כשהתחלתי את החברה ודמיינתי את העולם של שיווק דיגיטלי, ספציפית רשתות חברתיות, באמת היה נחלתן של חברות גדולות כמו מכאן וכיוצא בזה, משרדי פרסום גדולים, ענקיים, שדמיינתי אותם כדינוזאורים או כפילים, גדולים, חזקים, אבל גם איטיים ופחות גמישים. ואמרתי, מהי החייב שבעצם יכולה בעצם לתאר הכי טוב את החברה שלי, את העסק שלי, יותר נכון, את הוויז'ן לחברה העתידית שתקום, וקוף.
חיה זריזה.
זריזה, גמישה, מותאמת למרחב בו אני רוצה לפעול. והשלב הבא בעצם, זיכרון לטווח ארוך. איך אנחנו מפעילים אותו? על ידי שני קצוות. קצה אחד בעצם מהכיוון של ההפחדה, או הקצה השני, הכיוון של ההצחקה והחיוך. כמובן, אנחנו רוצים להיות במקום של החיוך. ואז חיברתי לעולם האישי שלי, שאני מתאמן כבר כמה שנים באומנות לחימה, ג'י-ג'יצו ברזילאי. ואז חיברתי את הנינג'ה, למנקי, ועשיתי כמה טסטים, וראיתי שזה מעלה המון המון חיוך, ותמיד שואלים אותי על השם הזה, וכנראה עשיתי תהליך.
הנה, אתה רואה, אז גם פה הצלחנו.
כן, אז כנראה התהליך הוא תהליך מיתוגי טוב ונכון, וזכיר גם לדווח ארוך, אז אני מרוצה.
זה מצוין. אני חייב להגיד לך שאני פעם ראשונה נתקלתי בנינג'ה מנקי, אז אמרתי, לא ברור לי, מה הקשר בין זה לבין עולם השיווק הדיגיטלי, ואיך זה מתחבר, אבל אני חייב להגיד לך שזה נכון, זוכרים, ואי אפשר לפספס.
כמובן, מכאן גוזרים כל מיני סלוגנים שיווקיים, אנחנו נקטוף ארוחת הפירות מהעצים.
אני רואה המון קמפיינים שלך בפייסבוק, ואני רואים באמת המוטו של הקוף מאוד בולט שם, והנינג'ה מהצד השני, ופתאום זה הכל מתחבר, וברור מאוד איך זה מגיע לשם. אז בוא נתחיל בעצם בהתחלה, ואני חושב שהיום נתמקד בעסקים. אנחנו מדברים המון בפודקאסט הזה על איך עושים תוכן, או איך מפרסמים, או אנחנו נתחיל בקרוב סדרה על קידום אתרים, אבל בוא נתחיל בעסקים. למה עסק בכלל צריך להיכנס לעולם של שיווק דיגיטלי? מה יש לו בעולם הזה שהוא לא יכול לקבל בחוץ?
אוקיי, כמובן שאלה ענקית ל...
כן, אני אנסה... גם בשביל כן. כללי.
כללי, אני אנסה לזכה כמה שאפשר באמת שיהיה אכיל וזריז. בגדול, מושגים כמו אופליין ואונליין, אני בטוח שהמאזינים מכירים ויודעים. ובגדול, עסק שיש לו תקציב מוגבל וצריך לבחור איכן לשים את הכסף, איכן לפזר את ה... באילו ערוצים לפזר ולשווק את עצמו, אז בסופו של דבר הוא מוגבל. ואם הוא הולך למקומות של האופליין, כמובן יש לכך...
רדיו, טלוויזיה, עיתונות.
בדיוק, רדיו, טלוויזיה, שידי חוצות, עיתונות. יש בכך מגבלות, קודם כל, מגבלה מהצד של מדידה. קשה לו בעצם למדוד את כל המשפח השיווקי המוכר והאהוב. הוא שם X כסף, הוא לא יודע מה ה-Y שהוא מקבל. המודל הוא בעיקר מודל חשיפה. אני פמפם את המסר כמה שיותר פעמים. שלט חוצות, כאן באיילון, לא רחוק מאיתנו, גדול ומרשים ככל שיהיה. בסופו של דבר, המפרסם לא באמת יכול לדעת האם ראו אותו האנשים הרצויים מבחינת קהל המטרה. הוא לא יכול לכוון את השעות ביום שהוא רוצה. הוא לא באמת יכול גם לדעת האם בעקבות הצפייה והחשיפה הזו גם באו ורכשו את המוצר. הוא בעצם הולך למודל חשיפה שאומר, אני פמפם כמה שיותר גדול, כמה שיותר חזק, מתוך מטרה שזה בעצם ייקלט.
סטטיסטית שכמה מאלה שראו את השלט, במקרה גם יגיעו אליו.
בדיוק, איכשהו זה ייתקע להם כאן מאחורי הראש, ואז כשהם יהיו במדף אל מול המוצר, יקפוץ להם הפרסומת. אז זהו בעצם סוגיה אחת שהיא חסרון, הצורך בעצם גם למדוד, ומכאן בעצם אני גם עובר לסוגיה השנייה, ההכוונה לנישות. בסופו של דבר אני רוצה להגיע לקהל מטרה מאוד נישתי, מאוד קטן, מאוד מצומצם. באופליין אני מוגבל. בעולם של דיגיטל אני יכול ממש לכוון, לעשות מה שנקרא טרגטינג, פילוח מאוד מאוד מדויק. יש לנו היום כלים מאוד מאוד חזקים שמאפשרים להגיע פין פוינט לבן אדם הרצוי בזמן שהוא רוצה לקבל את הפרסום. הפרסום בעצם אני לא כופה אותו עליו, הוא מקבל בזמן שהוא רוצה. אם זה גוגל, אז בעצם הוא מקבל את הפרסום בצורת פול. אם זה בפייסבוק, בצורת פוש. שבעצם גם פה יש הסבר על המונחים הללו, אבל אולי בהמשך נדבר על כך. אז בעצם דיברנו על המשמעות השנייה, דיברנו על מדידה, דיברנו על פרסום לנישות, כמובן תקציב, בדרך כלל תקציבים בעולם של אופליין, תקציבים יחסית גדולים.
דבר כבר על אלפים ועשרות אלפים.
נכון, נכון.
בעסק קטן קשה לו להתמודד עם תקציבים כאלה.
לחלוטין, הוא מתחרה עם תקציבים גדולים, עם קרישים גדולים, ולכן הוא יכול להרשות לעצמו מה שהיה עד לעולם של דיגיטל, הוא יכול להרשות לעצמו איזשהו פרסום במקומון, או באיזשהו כתבת צד, שאנחנו מבינים שזה לא ממש עזר לו ותרם לו, ובאמת העולם של דיגיטל, וספציפית הסושיאל מדיה, מהווה מהפכה, גם מהפן כמובן, כמובן בשיח הבין אישי, שיח בין חברים, מעגלי חברים וכיוצא בזה, אבל יותר מכך בפן העסקי, שאפשר עסק קטן, לא משנה איכן אני נמצא בעולם, אני יכול בעצם לבנות קמפיין מפולח, מתורגת, לקהל שאני רוצה, בזמן שאני רוצה, וגם לעסוק בתקציבים שהם מעשרות שקלים למאות שקלים, ולייצר אחלה תוצאות, ולכן גם רואים מגמה בכלל של עסקים קטנטנים.
פיצריה לא יודע, קואוצ'רית או מומחית יוגה.
לחלוטין.
ממש מגיעים עם כמה מאות שקלים ואומרים לך, ניר, מה אני יכולה לעשות עם 500 שקל? איך אני מגיע ללקוחות?
בדיוק, עולם הפרסום נפתח כבר לכל סקטור עסקי שהוא, כמו שציינת, קוסמטיקאית, פיצריות, יועצים עסקיים, עורכי דין, כל אחד שהוא, ועד ממש עולם האי-קומרס, שבעצם הרבה הרבה יצרנים מקומיים, ברמה של, יש לי לקוח שבעצם מייצר בבית יומנים handmade כאלה, זאת אומרת, קונה את החומר, את היומן, נקרא לזה היבש, הבסיסי.
אוקיי.
בעזרת חרוזים, פייטים, כל מיני דברים נוספים שהוא מתמחה יותר ממני.
הופך אותו
הופך אותו ככה לפנסי יותר, okay. ומוכר לשוק הצפון אמריקה. ומייצר okay. אחלה כסף, הוא בנה תחת הפלטפורמה שנקראת אצי, שאחד הפלטפורמות הייעודיות בעצם למכירה של...
לעבור אנשים שעוסקים בעבודות יד, צורפות, תכשיטנות.
בדיוק. בעצם הוא הקים תחת פלטפורמת אצי, כדי לחסוך בעצם הקמה של אתר משלו, הוא הקים תחת פלטפורמה שהיא קיימת, וכבר יש לה שם, ויש לה כבר קידום ממומן ואורגני, ולכן בעצם נחשפים אליו הרבה יותר אנשים. בנוסף, הוא מתחזק טראפיק לאותו נכס, על ידי בעצם פרסום מפולח ומדויק בפייסבוק וגוגל.
אוקיי.
Okay. ובאמת מייצר תנועה מאוד מאוד יפה, ועוד מעט אנחנו בפתחו okay. של בלק פריידי, אז...
כן, בכלל הופך להיות משהו מעניין. אוקיי, אז הבנו למה דיגיטל, למה לעסקים קטנים. בעצם, אם אני מסכם ממש מהר את הנקודה הזו, הם לא יכולים ממש להתחרות בקרישים הגדולים, בטח לא באופליין. יש להם ערוצים דיגיטליים שבו הם יכולים גם למדוד, גם להגיע בצורה ישירה לקהל יעד שלהם, וזה מה שיצר לנו עולם הדיגיטל. אבל בתוך זה אני חושב שאם אנחנו מדברים על רשתות חברתיות, זה הרבה יותר חזק והרבה יותר ממוקד, נכון?
נכון, נכון, לחלוטין. המרחב הדיגיטלי, אם אנחנו ניקח ככה בדור הקודם, זאת אומרת, אנחנו מדברים היום על מרחב דיגיטלי, במונחים הטרמינולוגיה המקצועית, זה נקרא Web 2.
כן.
בווב 1, בעצם אנחנו מדברים על אתרים כמו ויינט, וואלה, מרקו וכיוצא בזה, בעצם התוכן נכתב על ידי סגל מומחים.
מישהו חיצוני לגמרי.
בדיוק, אנחנו כקוראים, צופים מהצד, קוראים את הבלוג פוסט, קוראים את בעצם מה שיש למציע, וממשיכים בגלישה שלנו. אין לנו באמת יכולת להגבה או בעצם שיח דו-כיווני.
למעט הטוקבקים.
למעט הטוקבקים, שבאמת זה פיצ'ר יחסית, נקרא לזה חדש, למרות ששוב, נמצא די הרבה זמן, אבל הנושא שטוקבקים ותגובות וכיוצא בזה, זה משהו שבאמת הסושיאל מדיה דחפו את אותם אתרי תוכן להוסיף עוד איזשהו רכיב שהוא מאפשר שיח דו-כיווני. בעבר זה לא היה. הסושיאל מדיה בעצם לוקח את זה לצד הבא, שהתוכן מיוצר על ידי הגולשים. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יוצר תוכן.
זה ה-Web 2.0.
בדיוק.
ומה, זה מתחיל מבלוגים שכל אחד יכול להרים לעצמו היום בלוג אישי ולהתחיל לשפוך שם מה קרה לו בבוקר ואיזה ארוחה אוכל לארוחת צהריים?
לחלוטין. היום בעולם של בעצם Web 2, אם אנחנו ממשיכים את השיח על זה, אז בעצם בעולם של Web 2 אנחנו יצרני תוכן.
כל אחד.
כל אחד מאיתנו יצרן תוכן. עכשיו, יש לנו כמה כלים לייצר בהם תוכן. הכלי באמת הוותיק ביותר הוא בלוג. מי שמנת חלקו זה כתיבת טקסטים והמילה הכתובה, ובאמת העסק שלו מצריך את ההרחבה הטקסטואלית, אז באמת המליצו ללכת לכיוון של בלוג, לכתוב בלוג פוסטים רלוונטיים לקהל המטרה, בעלי ערך לקהל המטרה, על ידי כך בעצם הוא מפיץ את המסר, נותן ערך לקהל המטרה, וכך חושף את העסק שלו, מצטייר כאוטוריטה בתחום, ואז גם המחירה מגיע. הערוץ השני ליצירת תוכן, מה שאנחנו עושים עכשיו, פודקאסט, משהו שחזק מאוד בארצות הברית, אני שמח לראות שזה מתעצם בישראל, ומאפשר לכל אחד מי שיש לו ככה חלום ילדות לשדר ברדיו, ככה הקשמתם לי היום חלום.
הנה, תשבי פה, אתם לא רואים את זה, אתם מאזינים לנו, אבל אני יושב פה עם אוזניות, מול מיקרופון, אנחנו בסוג של אולפן, הקלטות, וזה אחלה.
זה אחלה וזה כיף, מקשים לי חלום. ובאמת לשדר ברדיו, ובעזרת ציוד קצה לא יקר, ובעזרת טכנולוגיה לא גדולה במיוחד, כל אחד יכול בעצם להקים תחנת רדיו ולשדר. שוב, מה הוא ישדר? הוא צריך תוכן שרלוונטי לקהל שלו, בעל ערך לקהל שלו, כך הוא בעצם מגדיל את הקהילה, מגדיל את החשיפה, ומשם גם המחירה מגיעה. והאופציה השלישית, בעצם זה חוד החנית היום בעולם של סושיאל מדיה, זה הסטרימינג למיניהם, זאת אומרת, שידורי הווידאו סטרימינג.
פייסבוק לייב, הנגאוט של גוגל ודברים דומים.
בדיוק, הסלונית הראשונה בעצם הייתה פריסקופ, שכבר זל. פריסקופ שבעצם טוויטר רכשה אותם, והייתה הסלונית הראשונה בעצם לשידורי וידאו סטרימינג בלייב, משהו שבאמת, בזמנו אני ככה שיחקתי עם האפליקציות, היה מאוד נחמד לעלות פתאום איזשהו שידור בלייב, ולקבל תגובות בזמן אמת מאנשים מכל העולם, מפירו ועד אנגליה, ואפילו אחינו הערבים, מדינות ערב, והיה שיח מעניין. ופייסבוק כמו פייסבוק אוהבת להשאיל, להסתכל על החברות, להשאיל טכנולוגיות, ולהציף ולדרות. יש כאלה שיציפו, שיגידו שידרסו את השיווק. ובעצם יצא עם הפייסבוק לייב, שהיום בעצם זה חוד החנית בעולם של תוכן, אומר חוד החנית, כי גם האלגוריתם של פייסבוק מתעדף, אנחנו נגע בזה בהמשך, גם אלו סגי תוכן, אבל בעצם הוא מתעדף את השידורי הוידאו של פייסבוק, השידורי הלייב בפייסבוק, ולכן כל הכוח שאני מלווה אותו, בעצם אני מאוד מאוד דוחף אותו לייצר כאלה שידורי לייב, כחלק מהגן תוכן, כחלק מהפיסות תוכן שהוא מייצר, אז מאוד מאוד חשוב גם לשלב נכון להיום גם את השידורי הלייב, כי זה משהו שמאוד מאוד נחשף וגם המערכת דוחפת.
אז זאת אומרת, שוב, זה איזשהו שלב של אבולוציה, גם בווב 2, אתה אומר, זה התחיל מבלוגים או תוכן כתוב, עדיין קיים ועדיין יש לו מעט ממנו, אבל זה התחיל והתקדם בעצם לפוסטים ברשתות חברתיות, גם ברשתות החברתיות יש מגוון היום, שזה פייסבוק וטוויטר ואינסטגרם וסנאפצ'אט ולינקדאין, שהוא מיועד לסוג מסוים של עסקים.
נכון, B2B.
וגם בתוכם האמצעים הפכו להיות מסתם פוסטים רגילים לפוסטים שהם וידאו, ופתאום עכשיו זה גם הלייב, אז גם פה יש, בעצם יש המון המון כלים להשתמש בהם. בואו נצלול אולי קצת יותר עמוק. אני רוצה, אני בעל עסק, אני רוצה להתחיל קמפיין, ומאיפה אני מתחיל? זאת אומרת, נגיד שיש לי אתר, סטטי כזה רגיל, יש בו אולי קצת מילים עליי, וקצת על המוצרים או שירותים שיש לי. טוב, מה עכשיו?
אוקיי, אז אם אני באמת מתחבר למה שאתה שואל, אז אני אקח איזשהו צעד אחורה, כי הרבה פעמים אני, זו שאלה באמת שכיחה, זאת אומרת, בעבר, בגלל שאני נמצא באמת שנים בעולם של שיווק ושיווק דיגיטלי בפרט, בעבר באמת נתקלתי בעסקים שהיה להם כרטיס ביקור או פלייר, ואמרו, בשביל אני צריך אתר אינטרנט.
כן.
והיום זה די
טריוויאלי. היום כבר שואלים, למה אני צריך דף פייסבוק, גם את השאלה הזו כבר מורידים מהפרק.
בדיוק. אז זו בדיוק הנקודה. אנחנו מצאים בצומת, שמה שהיה לפני כמה שנים באתרי אינטרנט, שאמרו בשביל אני צריך, וחלילה לא להעליב, אבל היום לכל אינסטלטור יש אתר אינטרנט, וזה בסדר, וזה ראוי, וזה טוב, זה בעצם הכרטיס הביקור הדיגיטלי שלנו.
היום כשאומרים לי, הנה בדרך לפה, דברתי עם חבר על חברת ראיית חשבון, איך שהגעתי, פתחתי את זה, חיפשתי את האתר שלהם. ככה זה עובד היום, אני לא הולך לעסק עצמו לברר איפה הוא בטח לא פותח דפי זהב יותר.
לחלוטין. ואז, ועכשיו אנחנו באמת בצומת שלמה אני צריך דף פייסבוק. זאת אומרת, יש לי אתר אינטרנט, אז משמע אני צריך דף פייסבוק. זה המשך ואבולוציה למה שנתקעתי לפני 7-8 שנים. רואים את זה היום לגבי דפי פייסבוק לעסקים קטנים. וזה משהו שאני אומר, קודם כל, התשובה למה להיות שם, כי הלקוחות שלך שם. זו בעצם התשובה הראשונה. הלקוחות שלך שם, אתה לא יכול בעצם להימנע, לא להימצא בשיח הזה. זאת אומרת, מהדוגמה הכי הכי מינורית, עכשיו לצורך העניין, זה משהו שמאוד מאוד הרי נפוץ, שהרבה אנשים רושמים סטטוס, שבעצם אומרים, אני אשמח לשמוע המלצה על מסעדה כזו וכזו ברמת גן.
נכון.
ואנשים מאוד נוח להם להגיד, הנה, הנה המסעדה הזו, ומתייגים את המסעדה הזו. זאת אומרת, הנה לכם דף פייסבוק, אתם מחוץ לשיחה, אתם מחוץ לתיוג, אתם כבר מפספסים.
אתם בכלל לא רלוונטיים.
נכון. אז זו בעצם הסיבה הכי קטנטנה, אבל בשביל להבין את כמה אתם צריכים להיות שם. מעבר לכך, אתם מקמים כמובן חשיפה וגישה למערכת מידע עצומה, מקום ראשון היום בעולם. תחשבו על כמויות המידע שאנחנו מזינים למערכת כמשתמשים פרטיים. בכובע שמפרסם, אני יכול לקחת כל המידע הזה ולעשות קסמים. זאת אומרת, להגיע לבן אדם המאוד ספציפי, בזמן המאוד ספציפי, ולהציג לו פרסום שהוא רוצה. ובגלל שזה פרסום שהוא רוצה לקבל ומעניין אותו, סביר להניח שהוא יקליק, וגם סביר להניח שהוא ימיר בצורה כזו או אחרת, על ידי השארת ליד, טלפון, קנייה בחנות וכיוצא בזה.
אנחנו נדבר הרבה יותר לעומק על יכולות התרגות, בעיקר של פייסבוק, אבל אני זוכר, אני חושב שהזכרנו אותו באחד הפרקים על מישהו שנחשב מוכה פייסבוק, והגיע למצב שהוא מתרגט את השותף שלו לחדר, על זה שהוא בעצם שם לו פרסומת, הבחור היה בולע חרבות, סוג של ג'אגלר ודברים כאלה, אבל נורא לא אהב לבלוע כדורים. והוא הצליח לטרגט אותו במודעה ספציפית אליו, רק בשביל לראות את יכולות התרגות של פייסבוק, ושם לו מודעה שבעצם אמרה, איך יכול להיות שאתה שבולע חרבות לא מסוגל לבלוע כדורים? אז זה באמת הגיע למצב מאוד מאוד חריג, אני הייתי אומר, אבל זה קרה רק מלמד אותנו על יכולות השיווק של פייסבוק, באמת כמה שהם יודעים עלינו, מעבר לדברים שאנחנו מזינים על עצמנו שם, נותן אפשרויות מאוד מגדולות למפרסמים להגיע לקהל מאוד מדויק.
מסכים איתך לחלוטין, הרבה פעמים זה גם פיסות מידע שאנחנו מזינים בצורה אקטיבית, אבל גם הרבה פעמים בצורה פסיבית היא שואבת מידע.
איזה לייקים עשיתי, איזה עמודים אני מסתכל, איזה פרסומות ראיתי, דברים מהסוג הזה.
מספרי טלפון, הרי וואטסאפ זה מוצר שלה, וואנס אנחנו בוואטסאפ, יש לנו את המידע הזה, לאחרונה גם מצא...
אינסטגרם זה שלה, אז גם זה
משולב. לאחרונה גם דיברו על זה הרבה בתוכנית של נדב בורשטיין, ובכלל עשו איזשהו בדיקה על כך שפייסבוק מאזינה לנו, לשיחות שלנו. בוודאי שמעת על הסיפור הזה. עדיין זה בעמימות. מן הסתם פייסבוק לא מצהירה על זה, אבל הרבה...
היא גם לא אומרת לא דרך אגב.
לא אומרת גם לא, בדיוק. והרבה אנשים בשטח מעידים שזה קרה להם, ואני יכול גם להעיד שזה קרה לי מניסיון אישי. זה רק אומר שאנחנו צריכים להבין מה המרחב שאנחנו נמצאים בו היום, ולפעול בהתאם. זאת אומרת, מי שלגמרי טכנופוב אומר, וואי, חדרה לפרטיות, אז זאת אומרת, בסופו של דבר, האופציה היחידה מבחינתך זה להתנתק ולא להיות במשחק הזה.
אבל אז אתה צריך להתנתק לגמרי מהעולם הדיגיטלי.
נכון, סוג של לחיות במערה, אבל היום, במיוחד אם אני מדבר בכובע העסקי, אפשר להתעלם מהכוח הזה, ואם אתה רוצה להנות מהפירות העסקיים, אתה חייב גם לוותר על הפרטיות בצורה כזו או אחרת, חייבים.
אז אתה יודע מה שכנעת אותי? אני חייב עמוד פייסבוק, ואני חייב לעשות המון דברים, אבל אני לא יודע מאיפה להתחיל. בוא תתחיל איתי אולי במה שהרבה יותר בסיסי. מה העקרונות יסוד בכלל שאני צריך להגיע אליהם כשאני מחליט להיכנס לפרסום ושיווק בעולם הדיגיטלי, בעיקר ברשתות החברתיות?
אוקיי, אז קודם כל אנחנו צריכים להבין שזה דורש זמן.
אוקיי. אבל אין לי זמן, אני עסק, אני מוכר נעליים, אני לא יודע.
אז לצורך העניין שאני אומר זמן, אתה יכול תמיד לייצא את הזמן ולקחת אנשים כמוני או משרדי פרסום, אבל בכל מקרה צריך להבין שדרוש כאן זמן והתמדה ומעקב, שבסופו של דבר המרחב הזה בעצם פועל על מעגלי עוקבים או מעגלי כישורים, וכך בעצם המסר משתרשר ומתפרסם. איך הוא משתרשם ומתפרסם? דיברנו מקודם על יצירת והפקת תוכן. אז בעולם העסקי אנחנו נצטרך, או אתה, או מי מטעמך, לייצר תוכן שמספיק מעניין. דיברנו על טקסטואלי, וידאו, רדיו, פודקאסט, או גם וגם, אבל צריכים לייצר בצורה קבועה ותדירה.
מה זה, כל יום? פעם ביומיים?
אז גם כאן איזשהו דווח. מן הסתם, אם אני חברת ביטוח, אני לא אצר כל יום או פעמיים ביום על פוליסות ביטוח, כי זה לא יעניין. ולהבדיל, אם אני גרופון, קופון, לצורך העניין גם הדף של ויינט.
כל כמה דקות אפילו.
בדיוק, כל כמה דקות, ואם אנחנו עוסקים על ויינט גם, הם עושים, מעלים בעצם, נקרא לסקופים, ידיעות חדשותיות, 3-4-5 פעמים ביום, וכמובן מקשרים לאתר שלהם, מבחינתם פייסבוק הוא מנוע טראפיק די טוב, להגדיל את המנוע בנכס הדיגיטלי העיקרי שלהם, שהוא אתר האינטרנט שלהם. אז בעצם יש כאן דווח מסוים. לעסקים שהם קטנים, אני ממליץ להתחיל בסקאלה המינימלית, 3-4 פוסטים בשבוע.
אוקיי.
זה מקום טוב להיות בו.
מה הם צריכים להיות? הם צריכים להיות, יש לנו מבצע חדש, הם צריכים להיות, הנה כתבה על, לא יודע, על איזשהו שירות שנתתי, איזה סוג של תוכן צריך להיות שם?
אוקיי, אז גם...
קצר, ארוך.
אוקיי, אז אני אזרוק כמה דברים ועקרונות שחשוב לדייק בהם. כן חשוב לתת איזשהו דיסקליימר, איזושהי כוכבית. בסופו של דבר, זה תחום שהוא כל הזמן מתגבש. עדיין אין כללי יסוד ו... ושחור ולבן, זה תחום שכל הזמן...
זה סוג של כללי אצבע כבר, ש...
יש כללי אצבע בדיוק...
נדבק אליהם, יהיה בסדר כנראה.
בדיוק, אליהם אני מדבר ממוצע, אבל בכל מקרה, המפרסם המתחיל, או הבעל עסק המתחיל שעכשיו מאזין לנו, כן שיקח את כללי אצבע הללו, שיפעל על בסיסם, ותוך כדי, במידה והוא רואה שהוא מכיל, וזה זורם טוב, ישבור טיפת הפרדיגמה, וינסה לצאת מהשטנץ הזה, כי הרבה פעמים בסופו של דבר הוא מכיר הכי טוב את הקהל שלו ומה עובד אצלו, ולפעמים היציאה הזאת מהמסגרת מאוד מאוד תניב חשיפה גדולה יותר ובצורה גדולה יותר עבורו. אבל אם אנחנו מדברים בצורה, שוב, כממוצע, דיברנו על הסקאלה של להתחיל ב3-4 פוסטים בשבוע, הדבר נוסף בעצם איזה תוכן לעלות. אז צריכים להבין שלהבדיל מהפרסום הישן, אם דיברנו על האופליין, ששם בעצם לא ניהלנו תקשורת ולא ניהלנו עוקבים או אוהדים, או בגדול לא ניהלנו קהילה. זאת אומרת, אנחנו מבחינתנו היינו...
שחררנו את המסר החוצה לעולם וזהו.
היה מאוד ברור. אני הבעל עסק, אתה הצרכן העתידי, הקונה העתידי, ואני מסודר לך את המסר המחירתי, ופה נגמר השיח בינינו.
אוקיי.
פה החשיבה לגמרי שונה. אנחנו רוצים לנהל קהילה, או יותר נכון להגדיל קהילה, ולכן בעצם התוכן שאני אצר זה תוכן בעל ערך שיעניין אותם. זאת אומרת, אם כל פעם אני מפמפם להם תוכן מחירתי, בואו לרכוש, בואו לקנות, המוצר שלי הכי טוב, 20% הנחה, 50% הנחה, זה משעמם, אף אחד לא עושה לייק, לא יגיב, לא ישרשר, ואני לא אגדל. ולכן, רוב התוכן, ואנחנו מדברים על, בעולם הזה, על חוק ה-80-20, או 20-80, אתה לא יכול להסתכל על זה, אבל בגדול הוא אומר ש-80% מהתוכן, אנחנו נייצר תוכן ערך מוסף, ורק 20% מחירתי. עכשיו, מה זה ערך מוסף? זה יכול להיות, נגיד, פעם בשבוע, טיפ. אני מן הסתם בעל העסק, אני האוטוריטה בתחום שלי, אני מלא כרימון בטיפים, ויודע בעצם בעולם הזה, בעולם שלי מה השאלות השכיחות, ומה אנשים מחפשים, ובאמת יכול להגד כפינה שבועית לטיפים. עכשיו, כמובן, איך לשדר את הטיפ? אז דיברנו, אפשר בצורה טקסטואלית, או כווידאו, המלצה כמובן לוידאו.
כן.
או...
סתם אפשר, אני רואה המון פוסטים, או שואלים בפייסבוק של מישהו שנוסע באוטו, מעמיד מולו את הטלפון, ותוך כדי נסיעה, בתקווה שלא עושה תאונה, אבל מדבר לטלפון, ו5-10 דקות, שומר ומעלה את זה כפוסט.
לחלוטין.
זה גם נראה מאוד אישי. שזה נראה ככה.
נכון, המילה בגדול האותנטיות היא כלי כאן חשוב, כי בסופו של דבר, אני תמיד, שהעסקים שואלים אותי גם, מה בעצם היחסיות בין אתר אינטרנט לדף פייסבוק. אז מה שאני רוצה להסביר להם, שיבינו את הלך רוח, שבסופו של דבר אתר אינטרנט, זה בעצם החלון הראווה בסדרה. בעצם יש לכם את החלון הראווה, אנשים חולפים על פניו, רואים חלון ראווה יפה, מטופח, רשמי.
אולי ייכנסו.
אולי ייכנסו, אולי לא, אבל בעצם זה החלון הראווה. ודף הפייסבוק זה בעצם כניסת הספקים. זה מאחורי הקלעים, הם רואים את הדברים האותנטיים, לא כל פוסט צריך להיות פיין ומעוצב, ואני כמובן הולך לקיצוני שיהיה טעויות או משהו כזה, אבל זה מדי פעם מעלים תמונה מסמארטפון,
זה קצת גמור. תעשו ספלצ'ק על פוסט שמעלים, זה בסדר.
לחלוטין. תבדקו מה עולה לאוויר, אבל כן, כל תמונה לא חייבת להיות מעובדת, והיא יכולה להיות אותנטית מהסמארטפון, לא צריך כל תמונה שהיא תמונת סטודיו, ואנחנו צריכים כל הזמן להפיק. חשוב, בעצם המושג של time to market בעולם של social media, זאת אומרת, אם נחשוב על כל פוסט, איך הוא יעלה ובאיזה ייצור הוא יעלה.
רק שבועיים לתכנן אותו, ואז עוד שבוע לצלם אותו, בדיוק. ועוד שבוע לערוך אותו, איבדנו את המומנטום.
איבדנו את המומנטום, ומעבר לכך, האלגוריתם של פייסבוק בעצם שבוחן את הדברים הללו, אחד הדברים שהוא בוחן זה גם בעצם תדירות, הפקת התכנים. ואם אנחנו מייצרים תכנים בפערים גדולים מדי, אנחנו כבר פוגעים בחשיפה. אז אנחנו רוצים כל הזמן לפמפם, כמובן בשאיפה, תוכן בעל ערך. והכי טוב שיש, דיברנו על חודק 80-20.
כן.
הדבר הבא בעצם לגבי אורך, אורך טקסטואלי. אז קודם כל אנחנו יודעים שרוב הפוסטים שעובדים בעולם של סושיאל וספציפית בפייסבוק, זה פוסטים שיש להם טקסט פלוס תמונה או טקסט פלוס וידאו. טקסט בלבד לרוב פחות עובד, פחות נחשף. כשאני אומר פחות עובד, זה בעצם פחות נחשף. פחות נחשף, או יותר נכון להגיד, פחות מייצר אינגייג'מנט.
אוקיי.
בעולם שלנו בעצם זה מעורבות. כשאני אומר מעורבות,
לייקים, שרים.
בדיוק. יש בעצם מנעד, גם כאן יש היררכיה מסוימת, יש לנו שרים, יש לנו קומנטים, יש לנו ריאקשנס, ריאקשנס יש לנו בעצם לייקים, סמיילי, סט, כל הדברים הללו, ויש לנו קליק. Mm-hmm. זאת אומרת, מישהו רק קליק על התמונה ונפתחה את צורך העניין.
כן.
עכשיו, מן הסתם, אם אנחנו הולכים לכיוון של השארס והקומנטס, הם מייצרים הכי הרבה חשיפה, וזה גם הגיוני, כי
פייסבוק הכי אוהבת את זה גם, כי היא אומרת שיש פה מודעה שמעניינת. זה נכון גם לגבי מודעת פרסום.
נכון, לחלוטין. זאת אומרת, פייסבוק אומרת, אוקיי, אם הצלחנו לייצר ממישהו תגובה, הוא לא סתם גלל וקליק, או עשתה לייק, שזה משהו שהוא קל לו לעשות, הוא ממש הפעיל קוגניציה ורשם משהו, ולכן אנחנו נתעדף את זה. ולכן גם אנחנו, כיוצרי תוכן, תמיד נדחוף לשם, ולכן גם אתם הרבה פעמים נתקלים בדברים כאלה.
מסכימים, לא מסכימים, תנו תגובה, תגיבו.
בדיוק, מה דעתכם, שתפו עם אהבתם, מעלים תמונת קולאז', עושים איזושהי תחרות מסוימת, באמת לדוג את האינגייג'מנט הזה, כי יש לו משמעות מבחינת חשיפה. אז גם אתם, שאתם בעצם מייצרים תוכן, אז הנקודה הבאה להמליץ לכם, זה בעצם הנושא של לייצר תכנים שבעצם יש להם תכנים שהם פתוחים, נקרא לזה. זאת אומרת, תכנים שהם מייצרים תמיד המשך, המשכיות מסוימת.
אנחנו דיברנו באחד הפרקים על התוכן, על ייצור תוכן קונטרוורסלי, שאנשים או התעצבנו ממנו או שהתמחו בו נורא. לא משנה מה התוכן ומה ננסה להעביר, אם קונטרוורסלי, לא ספק הוא יגרור המון קומנטים והמון.
אין ספק, נכון. יש לי גם קולגות שמשתמשים בטקטיקות הללו, זאת אומרת, מעלים דברים שהם נפיצים, ואנחנו יודעים מה הדברים הללו. אני פחות אוהב את הדברים, את הגישה הזו, זאת אומרת, יש הרבה דברים שאפשר לעשות מעבר לכך. אבל אם בעל עסק, זאת אומרת, יש לו אור עווה, והוא לא מפחד מתגובתיות שלילית, כי בסופו של דבר, אם אנחנו מקמתים את זה, פייסבוק לא יודעת, מבחינתה אותו נכון, לא משנה אם היא מקבלת, אם רושמים לכם, נגיד, בקומנט, אתם עסק גרוע, או שרושמים אתם עסק נפלא. זאת אומרת, מבחינתה, קומנט זה קומנט. כמובן, יש את הפעולות השליליות שהיא סוכמת, כמו hide all post, report as spam.
שיקה פידבק שלילי.
נכון. זאת אומרת, זה יכולה לעקוב, אבל תגובה כתגובה, אתם הרווחתם אותה גם אם היא שלילית מבחינתכם, וזה תרם לדיון מבחינתה או תרם לחשיפה.
ופייסבוק מרוצה מזה.
כן.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
הכיף הכי גדול שלי, כשדר וכיוצר, הוא לפגוש אתכם המאזינים. להכיר את האנשים שאני מדבר איתם בפייסבוק, במיילים ובאתר. במועדון המאזינים, אני, אתם וכל שאר מגישי הפודקאסטים ברשת שלנו, נפגשים לא רק פעם בשנה במפגש המאזינים הגדול, אלא ממש בכל חודש, בהרצאות, טיולים וסדנאות. הצטרפו אלינו למועדון המאזינים של רשת עושים היסטוריה, בכתובת members.ranlevy.com.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק.
אז בוא קצת נתקדם קדימה, ודיברנו על תוכן, אני מניח שיש עוד כמה דברים שהזכרת אותם.
יש.
בוא נרוץ מהר ככה עליהם כדי שנשלים את התמונה.
אז אמרנו בעצם החוק ה-80-20, אמרנו על הנושא של העלות בעצם פוסט כמה שיותר ויזואלי ולא טקסטואלי. אמרנו על תוכן שהוא פתוח, באמת לייצר שיחה, נתנו דוגמאות של תמונות קולאז' או נתן לך דוגמה מאחד הלקוחות שלנו בתחום של מסעדנות, אנחנו מעלים קוד תחילת שבוע, פה שבעצם מהי מנת הספשיות שתרצו השבוע. ואז בעצם אנחנו גם יוצרים שיח, גם אנחנו בעצם נותנים מידע אמיתי וטוב לבעל העסק מבחינת הלקוחות שלו ומה שהוא רוצים, ואז גם הזמנת החומר הגלם. אז בעצם זה משהו שצריכים לחשוב עליו כמובן מראש, אבל תמיד תדחפו להשאיר את התוכן שהוא בעצם דג או רוצה לדוג את הפידבק מהצד השני, ולא תוכן שהוא סגור.
שפה חשוב אולי להגיד, המטרה היא לא רק למשוך רק קהל חדש, כמובן שזה טוב כי זה מרחיב את מעגל הלקוחות ולקוחות פוטנציאליים, אבל גם לקהל הלקוחות אתה רוצה שאותו קהל שהיה כבר שלך, שעושה פולה על העמוד, שהוא גם יהיה אינגייג'ד כל הזמן, שהוא גם יתקשר, זאת אומרת, אתה כל הזמן צריך לחשוב על שני הסוגים האלה, קהל קיים וקהל חדש.
נכון, בדיוק, מסכים איתך, ושוב, צריכים לזכור, תמיד תזכרו שזו קהילה, וקהילה צריך לתחזק עם כל מה שזה אומר.
כן, כן.
זה אומר המון מחויבות, אבל גם המון תחזוק.
או משתמשים רן ואני לפעמים, כשאנחנו מדברים על קהילה, על דוגמה של קומר עם הקהל שלו. וזה נכון, קומר כל הזמן הולך לביקורי בית בקהילה שלו, יודע מה המחלות, יודע מי נולד, יודע מה הבעיות.
נכון.
כל הזמן צריך לתקשר ולנהל את המערכת קשרים הזאת.
וככל שזה יותר אישי, הם ירגישו יותר מחוברים אליך, נכון. ולכן גם הקנייה תהיה יותר נוחה להם, כי רוכשים עם מישהו שהוא שכן שלהם.
הם מחוברים אליך. בוא נתמקד שנייה אולי בפייסבוק. דיברת על זה קודם, אבל למה לי לפרסם בפייסבוק? מה היכולות המדהימות שפייסבוק נותנת לי כבעל עסק ולך כמישהו שעוזר לי להתמקד ולמצוא בסוף את מי שבאמת רלוונטי?
אז קודם כל, גם בפייסבוק, כמו בגוגל, בעצם יש שני ערוצים. יש את הערוץ האורגני והערוץ הממומן. הערוץ האורגני זה בעצם בגדול כמו שדיברנו עליו עכשיו, היצירת התכנים, פחות דיברנו על מענה לתגובות גולשים, נדבר על זה בהמשך. זאת אומרת, בגדול בעולם של, 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 של ניהול קהילה, אנחנו צריכים להבין שיש לנו גם את ההפקת תוכן וניהול תוכן. גם את ה-Customer Service, בעצם זה שירות הלקוחות, וגם את המעקב, האופטימיזציה והפקת הדוחות, שבעצם להבין שאנחנו עושים את הדברים הטובים. זאת אומרת, אלו שלוש הרגליים שאנחנו צריכים לשים לב בתחזוק השוטף. אז כמובן בתוכן דיברנו ככה קצת מזג, אם יש לנו זמן בהמשך אני אוסיף עוד כמה טיפים. שירות לקוחות גם בהמשך אני אדבר, וגם כמובן אופטימיזציה. אז אלו הדברים מבחינה אורגנית שאנחנו צריכים לשים לב. והמבחינה הממומנת, שם בעצם אנחנו יכולים, המשחק הוא טיפה שונה, המנוע גם הוא שונה, זאת אומרת, מבחינת ההתייחסות, פה אני לא צריך להפיק בצורה קבועה ולעקוב אחרי תגובות וכיוצא בזה, זאת אומרת, פה יותר חשוב אלמנטים אחרים, כמו למשל הטרגטינג והפילוח, מה שנקרא ביד, כמה כסף שם לעומת המתחרים, ועוד אלמנטים נוספים ששם הם יותר אקוטים וקריטיים.
אוקיי.
עכשיו, מבחינת היכולות של המנוע הממומן, באמת יכולות אדירות, וגם כאן אנחנו חלק את זה לכמה רבדים. קודם כל, יש את הרובד הבסיסי, שבעצם אני יכול לפלח את הקהל שלי, לפי תחומי עניין שהמערכת נותנת לי. אוקיי? זאת אומרת, היא כבר...
זה המידע שפייסבוק צובר על כל אחד מאיתנו.
נכון, היא כבר יגדל לי מראש את הפרופילים, וצורך העניין אני יכול בתחום העניין לבחור כל מי שמתעניין בספורט. זאת אומרת, לרוב הפילוח הזה די מדויק וטוב, אבל אני לא באמת יודע על בסיס מה הכניסה את המשתמשים הללו הגדרת הספורט. Okay. בדרך כלל זה על בסיס עמודים שהם עושים לייק שקשורים לספורט.
זאת אומרת, אם אני מאמן כושר אישי, ואני רוצה פרסומת, אז מן הסתם אני רוצה למשוך את אלה שמתעניינים בספורט, או לדוגמה מתעניינים בדיאטה, כאיזשהו תחום משיק.
נכון. כמובן, משתנים נוספים שמשתנים חשובים גם, כמובן, דווחי גיל, מגדר, מיקום גיאוגרפי. אלו הפילוחים שהמערכת מציעה לנו.
הבסיסיים לפחות.
הבסיסיים שאנחנו רואים בעצם לדלות במערכת, והם בעצם לרוב גם די מספיקים לעסקים קטנים, ואפשר לעשות שם אחלה תוצאות. שוב, לשלב הראשוני לפחות של הקמת הקהילה.
אוקיי.
ברובד הבא, אנחנו מדברים בעצם על פילוח קצת יותר גבוה, ברמה בעצם של גולשים מבסיס הפעילות שלהם בפייסבוק. זאת אומרת, יש לי אפשרות לפלח גולשים על בסיס האינטראקציה שלהם בדף העסקי שלי.
שלי.
בדיוק.
זאת אומרת, מי שעשה לי לייק לאיזשהו פוסט, מי שהגיב על איזשהו פוסט.
מי שצפה באיזשהו סרטון וידאו.
אוקיי. זאת אומרת, פייסבוק גם את זה צוברת בסוג של אינפורמציה עלינו כמשתמשים.
נכון. וזה בעצם אני מכיל את זה בעצם ברובד השני, כי קודם כל אני צריך להקים קהילה בשביל שיהיה לי פעילות.
נכון.
ואז יש לי פעילות, אני יכול כבר לצבור את הנתונים, ועכשיו לפנות על הקהל השני, שזה כבר קהל לקוחות כבר מעורב, שכבר מכיר את המותג, מכיר מי אני, ואולי להציע לו כבר מסר ברובד שני.
הבנתי, הסוג של המסר יהיה כבר שונה לגמרי, כי אני כבר יודע שאני פונה למישהו שפעם הגדרנו באחד הפרקים, תנועה שהיא חמה יותר מאשר רק תנועה קרה.
בדיוק, ושם בעצם פייסבוק מאפשרת לי לאגד אותם בקבוצות, לפי מי שצפה בסרטונים, לפי מי שעשה אינטראקציה בכלל בדף, מי שחברים שלי, זאת אומרת, עשו
אני קראתי באיזשהו מקום שפייסבוק מאפשרת לחלק את האוכלוסייה לפי כמה זמן מישהו צפה בווידאו, זאת אומרת,
נכון.
המשך של כמה הוא צפה בווידאו, עד כדי כך, זאת אומרת, מישהו צפה רק ארבע שניות.
מבחינת האחוז, זאת אומרת, כן. כמה הוא...
אם הוא צפה רק בדיוק, בעשרה אחוז הראשונים, אני יכול לתת לו מסר אחד, לעומת מישהו צפה ב-90 אחוז כבר מהווידאו, ולתת לו מסר מסוג אחר. עד הרמה הזו, פייסבוק כבר מאפשרת לנו לפלח ולמקד.
לחלוטין.
זה מדהים.
ואפילו יותר, זאת אומרת... מי שקצת מכיר את העולם הזה, ממש יש שם תתי קטגוריות שאני יכול לבחור, האם בצורה כללית אני פונה לכל מי שציינת אינטראקציה, או ממש לפי, כמו שציינת, צופי וידאו, מתוך הצופי וידאו, כמה אחוזים משלים, או לפנות לכאלה, למשל, שפנו ל-private message, זאת אומרת, בהודעה פרטית אליי בעמוד, אז לפנות רק אליהם, דרך המסנג'ר, המסנג'ר פלטפורם, כאילו של פייסבוק, ויש שם המון 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 תתי סיווגים, שכולם בעצם על בסיס האינטראקציה מסוימת שהם עשו איתי, בפן פייג' שלי, בדף העסקי שלי.
זה הממד השני, זה השכבה השנייה.
נכון.
השלישית.
השכבה השלישית בעצם, שכבה על בסיס ה-custom audience, זאת אומרת, כאלה מטרה מותאמים אישית, ובעצם על בסיס מאגרי מידע שאני בצורה אקטיבית מזין למערכת. למשל קובץ אקסל.
כן. מה של קהל הלקוחות שלי? של קהל הלידים שלי?
למשל... בטוח כל עסק כאשר, באשר הוא, ניהל מערכת CRM בסיסית ככל שתהיה, ויש לו רשימת מיילים. אנשים מתעניינים, אנשים עוזבים, אנשים, לקוחות קיימים. זה מכרה ששווה זהב.
כי אז אתה שוב פונה לקהל שכבר יצר איתך סוג של תקשורת ראשונה, ואז אתה אומר, אם אני פונה אליהם פעם נוספת, או בצורה חכמה פעם נוספת, אני מסוגל להגיע אליהם בצורה מאוד מדויקת ולקחת אותם.
הרי בסופו של דבר, כשהקמנו פרופיל בפייסבוק, הקמנו על בסיס, אחד הפרמטרים הבסיסיים, זה בעצם להזין כתובת אימייל.
נכון.
עכשיו, טכנית, אני לא יכול להקים עוד פרופיל בפייסבוק עם אותה כתובת אימייל. אז בעצם זה המאפיין היוניקי במערכת, ואני יכול בעצם להזין לפייסבוק קובץ אקסל עם מיילים, יוצא הצלבה, ואומרת, השגנו לצורך העניין, העליתי 1,000 כתובות מיילים, השגנו 990 כתובות מיילים מהם, זאת אומרת, הצלבנו ומצאנו את הפרופילים המדויקים שלהם בפייסבוק, ועכשיו מתחילה החגיגה, אני יכול בעצם לייצר לאותם 990 פרסום מדויק מפולח רק להם, אני יכול גם ליצור מעטפת רחבה יותר שנקראת לוק-אלייק, זאת אומרת, אומר לפייסבוק, תשיגו לי אנשים...
תשיגו לאנשים כמו קובי.
בדיוק. אנשים בעלי מאפייני אישיות דומים לקהל המקורי שהזנתי על ידי כתובת האקסל, ותמצאו לי בהקלקת הכפתור אנשים דומים.
אז אם אני הולך רחוק, זה אומר שאני יכול לקחת ולראות מי הלקוחות היותר אקטיביים שלי, ויותר שקונים ויותר מעורבים ויותר נמצאים אצלי, כי אני יודע, או יותר שווים ברמת השווי הכספי שלהם עבורי, ולהגיד לפייסבוק, תקשיבו, הנה קהל של 100 לקוחות שאני מגדיר אותם כסופר אקטיביים אצלי, תמצאו לי אנשים דומים להם ברמת המאפיינים לפחות. ולהם אני אפרסם.
נכון, כל עוד יש לי את המידע הזה, כל עוד יש לי את המידע הזה מתועד, ואני יכול בעצם לעלות למערכת, ואני יכול לעלות את זה בצורה של מיילים, גם בצורה של טלפונים ניידים. אני יכול בעצם להזין למערכת והיא תמצא אותם. לאחרונה גם מוסיף הסודות נוספים של שם, שם פרטי, שם משפחה, ועוד ועוד פרמטרים. בסופו של דבר, הפרמטר הכי איכותי, הערכי, זה בעצם הכתובת אימייל. אבל זה בעצם כלי נפלא להגיע ממש לסגמנטים בעסק, בפרסום מפולח בפייסבוק, וגם יצור לוק-אלייקים. אז זה בעצם הרובד השלישי. והרובד הרביעי, שוב, אני חילקתי בצורה מתודית, למרות שהמערכת לא מחלקת ככה, אבל זה בעצם...
זה רמת העומק שאפשר
נכון,
להגיע אליה,
נכון. אוקיי. אז הרמת העומק הרביעית, זה נקרא WCA, זאת אומרת, Website Custom Audience. קהלים מבוססים על בסיס התנועה באתר או בעמוד הנחיתה שלי.
שזה כבר דורש התמעה קצת טכנית של שימוש בפיקסלים, נכון? אבל,
נכון.
אבל זה, לפחות אני קורא על זה המון, וזה לא נראה מורכב.
זה לא מורכב.
די פשוט ש... כל בן אדם, בלי ידע טכנית, יודע לעשות אותה.
לחלוטין. יש גם המון מדריכים ברשת, וזה התמעה חד פעמית, זה באמת לא סיפור. ובסופו של דבר, כל מי ש... כמובן זה רלוונטי למי שיש לו נכס חיצוני, כמו ובסייט ולנדינג פייג', אבל וואנס יש לנו את זה, אנחנו מתמיעים שם את הפיקסל קוד, ויכולים עכשיו להתחיל לייצר מעקב, מה שנקרא ריטרגטינג או רימרקטינג, שגם שם כבר אפשר ליצור רולים וחוקיות מסוימת, זאת אומרת, אפשר לעקוב כל מי שבכלל נכנס לי לאתר בתקופת זמן מסוימת, ואז אני מציג לו מודעות עוקבות אחר בפייסבוק, או ממש לעשות drill down ולהגיד, כמו שביקר בדף X ולא ביקר בדף Y.
אנחנו מדברים המון על אתרי מסחר אלקטרוני למיניהם, ויש הרי המון אנשים שנוטשים את העגלה כבר בשלב הצ'קאוט. זאת אומרת, אני יכול להגיד, לשים את הפיקסל בשלב העגלה, ולהגיד לכל אנשים שלא סיימו את התהליך, לפנות אליהם שוב במודעה, ונסות להחזיר אותם
נכון.
ולהשלים את הרכישה.
זאת אומרת, אם אני אמשיך את הדוגמה שלך, בצורה טכנית, מה שאני עושה בעצם, אני אומר למערכת, מבחינת הרול, אני רוצה שתציגי לכל מי שבעגלה, אבל לא עדיין הגיע לדף הרכישה. זאת אומרת, כדי לשלול את אלה
שכבר קנו.
שקנו, ואז בעצם אני יודע שאני מראש, וזה גם דינמי, זאת אומרת, כל הזמן הוא מתעדכן, וכל פעם אני בעצם פונה עם פרסום, לצורך העניין, בגלל שכבר הם חצי אפויים, אז אני אצא להם בפרסומת בפייסבוק,
כן,
תחו 50% הנחה.
בדיוק, אם ואז... תשלימו היום את הרכישה. הנה רעיון דרך אגב לקראת הבלק פריידיי, לבעלי עסקים שכבר רוצים לממש הרבה.
אז מהר מהר תקימו את
בדיוק, זה הזמן
קמפיין רימרקטינג.
בוא נתקדם קצת, אנחנו יכולים לדבר באמת עוד פרקים שלמים כנראה לתחום. אולי שאלה עוד קודם, איזה ככה מהניסיון שלך, איזה טעויות טיפוסיות עושים? אתה נכנס לעבודה עם מישהו ואתה אומר, בוא נע, מה הוא עשה פה?
טוב, גם כאן זה הרבה, אני אנסה לזקק. קודם כל, הרבה מבעלי עסקים, מתוך פשוט חוסר ידע, קודם כל שיווקו תקופה ארוכה על ידי פרופיל אישי. זאת אומרת, הפרופיל אישי...
לא יצאו בכלל דף עסקי לך.
נכון. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהפרופיל אישי זה בעצם הבסיס לפעילות שלנו בפייסבוק, והוא נועד בעצם קודם כל לדבר עם החברים והמשפחה. אז הרבה בעלי עסקים השתמשו בפרופיל האישי לייצר חזות עסקית, זאת אומרת, הרבה פעמים אפילו שמו את הלוגו כתמונת פרופיל וניסו לשוחח שם. עכשיו, זה טיפה טריקי מכיוון שפייסבוק, האלגוריתם שלה כן נותן חשיפה אורגנית גבוהה יותר לפרופיל האישי. הרבה פעמים שמעלים שם תמונה, הם מקבלים הרבה יותר פידבק ולייקים ותגובות, ואז אומרים, "איזה יופי, זה עובד לי." בפועל, אם עושים איזשהו בדיקה, רוב התגובות והלייקים והפרגון הזה בעצם זה על ידי חברים ובני משפחה, שזה לא באמת לקוחות מהותיים, ומעבר לכך, הם סוגרים את עצמם להמון המון כלים. קודם כל, הכלי המימוני. טכנית, אני לא יכול בעצם לפרסם ולעשות...
בלי שיש לי עמוד.
בלי שיש לי עמוד. בדיוק, אז בעצם כבר אני חסום לכלי הנפלא הזה. מעבר לכך, כל הסטטיסטיקה והדוחות, מה שנקרא insights, אני לא יכול לראות, אלא אם כן יש לי fan page. כלי נוסף שנקרא בעצם schedule post, בעצם את הזמן פוסטים שעלו אוטומטית, שזה כלי נפלא. אני לא יכול טכנית בפרופיל האישי, אני יכול בדף העסקי, ויש עוד המון המון הרשימה ארוכה. אז בעצם זו טעות מאוד שכיחה לנסות להסביר...
תפתחו דף עסקי.
לפתחו דף עסקי.
כמו שפתחתם אדר אינטרנט. צעד השני, תפתחו דף עסקי.
נכון. עכשיו, אני מודע לכך שזה דורש הרבה יותר התעסקות והרבה יותר סבלנות, ופתאום החשיפה האורגנית דועכת וקשה להגיע לאן שהגענו, אבל זה פשוט יותר נכון מקצועית. אני לא אומר לסגור את הפרופיל האישי, עדיין להשאיר אותו, יש לו עדיין משמעות בכמה רבדים, אני יכול בהמשך להרחיב, עדיין להשאיר את זה ולפעול במקביל, אבל לעשות את ההבחנה, כאן זה בעצם הקהילה העסקית, כאן זה הקהילה האישית, מדי פעם אפשר לעשות שיירינג, מדי פעם אפשר לעשות את הקרוס פלטפורם הזה, אבל כן לעשות את ההבחנה, לא ממליץ לעשות דופליקציה של תכנים, אז זה בעצם משהו מאוד מאוד שכיח. הדבר השני שהוא שכיח, שהוא לאו דווקא קשור לעולם של פייסבוק, או של סושיאל, הם בעצם לא באים מחשיבה עסקית מקדימה. זאת אומרת, אומרים, יש לנו כלי נפלא שנקרא פייסבוק, אבל שכחו את המנהל העסקים הבסיסי שאומר מה התוכנית העסקית שלי, מה הבידול שלי, מי קהל המטרה שלי, שזה מאוד מאוד
מסתם מתחילים לעלות תוכן, שלא קשור לכלום.
בדיוק. עכשיו, מעבר לזה שזה לא נכון מיתוגית, ויכול לפגוע בהם מיתוגית, זה גם לא נכון עסקית, כי המערכת, למשל, אם דיברנו על הטרגטינג, המערכת דורשת ממך, ושואלת אותך בעצם, מי קהל המטרה, מה הגיל שלו, איפה הוא גר, סטטוס זוגי, דיברנו על מקום מגורים, ועוד המון 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 דברים נוספים, שאם אתה לא תגיע אפוי ומוכן, אז בדרך כלל אתה מחפף בשדות הללו, וזה פוגע בכיס שלך, כי בסופו של דבר אתה תשלם עלות הקלקה גבוהה יותר, ולא תגיע ליעדים. הרבה פעמים נתקל בעסקים שאומרים, שאני שואל אותם מי קהל המטרה, הם אומרים כל ישראל. זה תמיד מצחיק אותי מחדש, אין כדבר כל ישראל. זאת אומרת, אם זה כל ישראל, עדיף שתחלק פליירים ברחוב, זה יעשה בעצם אותה תסועה. אותה עבודה. כל הכוח בעולם הזה בעצם זה המיקוד. ככל שתהיה יותר ממוקד, זה כך לרוב יהיה יותר טוב. גם כאן, כמובן, מיקוד יתר יכול להזיק. אז קודם כל, הטיפ שלי באמת לבנות פרופיל משתמש. אני זוכר שדיברתם באחד הפרקים על הדבר הזה, וזה מאוד מאוד חשוב. כי זה
בסופו של דבר... תגדירו את הפרסונה, את קהל היעד שלכם. בדיוק. קהלי היעד שלכם.
בדיוק, כי זה משהו שישתמש אתכם לכל ערוץ עסקי דיגיטלי שאתם תעשו בשימוש. ממש תגדירו את הפרסונה, ממש בצורה הכי מדוגלגת שאפשר, ממש עם תמונה אפילו של אותה פרסונה. כי זה מאוד 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 יעזור לכם לראות מי בצד השני, ומכאן גם לגזור את המסרים. אלו מסרים, באיזו שפה אני רוצה לדבר איתו, סלנגים, שפת יותר, שפת רחוב, שפה יותר גבוהה.
שפה מקצועית.
בדיוק.
אוקיי.
זה מאוד 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 חשוב, וכמובן האימג'ים והווידאו שאני אשלב שם. אז בעצם גם טעות שחוזרת על עצמה, ואני נתקל בה לא מעט.
אוקיי. כמה טיפים או כלים מומלצים לפעילות דיגיטלית, אם אני רוצה להתחיל להתעסק בזה? מעבר כמובן ללפנות לנינג'ה מנקי, שזה הכי טבעי.
מבחינת טיפים וכלים דיגיטליים. אז קודם כל, טיפ ראשון, אני חושב, מבחינת איך לתפעל כזה מערך שאנחנו יודעים שהוא בעצם דורש, בסופו של דבר זה סיזיפי. זה
תהליך
שהוא סיזיפי והתעסקות, והוא גם בדרך כלל בתקציבים שהם נמוכים, הוא לא נותן תשואה מהירה. צריכים לשים את זה על השולחן, לעשות של מידיה בגלל שהוא בעצם בוא לבסיס מגלי חברים וקהילה וכיוצא בזה, אנחנו לא בונים קהילה.
לוקח זמן לבנות אותו.
בדיוק. אנחנו צריכים להבין, לא בונים קהילה סביב ליל, כמובן יש את העולם שאני לגמרי מוקצה מבחינתי, אבל את העולם שבעצם לקנות לייקים, או לקנות לייקים במקומות לא מזוהים ולא רלוונטיים.
הם לא שווים כלום.
ולא שווים כלום, אז מעבר לזה שהם לא שווים כלום, גם יכולים להזיק עבורך לדף, כי בסופו של דבר פייסבוק מצפה לראות אחוז אינגייג'מנט מסוים. ואם יש לך דף של 10,000 לייקים, אבל האינגייג'מנט מאוד מאוד נמוך, שזה בעצם התוצר לקניית לייקים לא איכותית.
יש סוג של דגל אדום או נורת אזהרה לפייסבוק על הדף הזה.
נכון, והדירוג שלך יורד לעומת אחרים שהוצגו יותר. אז בסופו של דבר, לבנות קהילה איכותית לוקח זמן, צריכים לשים את זה על השולחן, ולהבין שזה באמת, יש כאן זנב יותר ארוך.
זה נכון גם לאתר אינטרנט. יש המון אנשים שאני מדבר איתם ואומרים, טוב, תבנה לי אתר אינטרנט ואני בונד, ואז מצפים לתנועה אורגנית אוברנייט, כזה שתתחיל להציף אותם. לא, תהליך של לבנות אתר עם תוכן טוב וראוי הוא תהליך של כמה חודשים, נכון. בכלל להתחיל לקלוט, שהעולם מבחוץ יקלוט. עכשיו נכון, יש כמון אפשרויות לעשות קידום אתרים וסוג של להפיץ את הבשורה שלך, אבל אין מה לעשות, גם פה זה לוקח זמן שאתר יתפוס את המקום שלו.
נכון, אז באמת הטיפ הראשון זה באמת לבנות תוכנית
סבלנות.
עבודה, סבלנות ואורך רוח, ובאמת לבנות את החשיבה לדווח ארוך, גם מבחינת תקציבית, גם מבחינת, דיברנו על ניהול זמן, אז באמת אם יש לך זמן, באמת שווה מעצמך, האם יש לך כמה שעות בשבוע לשבת את הדבר הזה, ואם לא, תעזר באיש מקצוע. מעבר לכך, אז אחד הכלים שאני נזר בהם, בעצם לבנות ממש גנט, תוכנית עבודה מסוימת, אני מדבר על תוכנית תוכן. זאת אומרת, אני צריך להבין אילו פינות תוכן הם מעלה כל שבוע, כמו שאמרנו, 3-4 פוסטים בשבוע. אז בעצם מה,
מה הנושאים שלהם, מתי אני מקליט אותם, מתי אני אעלה אותם,
בדיוק.
אם אני צריך לאסוף קצת חומר לקראת ה...
בדיוק, בדיוק.
זה פרויקט.
זה פרויקט, מה שאני בונה פינות תוכן שחוזרות על עצמם, עצמן, צריך להגיד. שבעצם אני מכין את זה מראש, אם דיברנו על הטיפ שבועי, דיברנו על פינה נוספת וידאו מסוים, זה יכול להיות עוד פינה נוספת, למשל להציג את כל פעם איש צוות אחר במשרד שלי, ואז טיפה הסיפור חיים שלו, זאת אומרת, תמיד תלכו לצד האותנטי, האנושי, ה-80-20, דיברנו, ואז באמת, אם נגיד לצורך העניין, המחירה, עיקר המחירה שלכם סוף שבוע, אז ביום 5-6 אני אעלה בעצם את המסר המחירתי, ומה שיבנית בצורה מסודרת, תכין את החומרים מראש, ישתף אולי את הקולגה אם צריך טיפה לעשות איזשהו ברנסטורמינג, להכין גם עם מעצב מקצועי את החומרים, ואז כמובן לעשות סקייג'ואל ולתזמין אותם קדימה. ואז אני מתעשה איזשהו סקייג'ואל בעצם משהו כמו שבוע, שבועיים קדימה, לא יותר מכך.
איזה קטע משתמש לזה?
בסקייג'ואל פוסט אני משתמש בכלי הבסיסי של המערכת.
אוקיי.
מבחינת כלים נוספים, מעבר לגן, שהוא כלי חינמי שאתם יכולים ליצור לבד באקסל, יש כלים נוספים שאתם יכולים בעצם להשתמש במערכת. אז קודם כל, מבחינת כלים עיצובים, שזה משהו מאוד מאוד חשוב. כמובן, הכלי עיצובי הבסיסי ביותר, או החזק ביותר, זה הפוטושופ. זאת אומרת, אם יש לכם ידע בפוטושופ, זה the best. אם יש לכם אפשרות להשתמש במעצב גרפי,
הכי טוב.
זה the best.
אבל אם אני רוצה כלי חינמי?
כלי חינמי, באמת יש ערב רב של אפליקציות ושל כלים. אני יכול לנתב אתכם לכלי שנקרא Canva.
כלי מצוין.
כלי מצוין. יש את הפוטור. יש פיק מנקי, גם כאן משהו עם קופים, אבל לא קשור אליי.
לא אחראי.
לא אחראי. בעצם שלושת כלים רשתיים, שיש גם אפליקציות, שמאפשרים בעצם, גם למי שאין לו ידע בעיצוב, לקבל איזשהו גריד, איזושהי תבנית מסוים, לשים טקסט, קצת פילטרים.
תמונה, לשים פילטרים, לראות שזה
הכי חשוב גם לעשות לקבל ריסייז, זה משהו שחוזר על עצמו, שוב ושוב, הריסייז להתאמת גודל, ואז בעצם מייצרים טיפה יותר דברים ויזואליים נכונים. בעולם של וידאו, יש את הכלי החינמי שנקרא מובי מייקר. שלרוב הוא מספיק, זאת אומרת, מה שנקרא עריכה קאט-טו-קאט, אתם רוצים לחתוך קטעים מסרטון שלם שיצרתם, להסיף פס קול מוזיקה, טיפה עוד לשחק מבחינת תאורה, וזאת אומרת, יש לכם, או בהירות יותר נכון.
כלי של ווינדוז.
לחלוטין כלי חינמי של ווינדוז, מעבר לכך יש עוד אפליקציה או תוכנה שאני יכול להמליץ עליה שנקראת פילמורה, אני עושה בשימוש, אפשר גם בשימוש חינמי שמקנה X אופציות, אני משלם לה, באמת הוכיחת עצמה וה
זה גם המקצוע שלך,
גם המקצוע זה the best, אבל באמת אני יכול להמליץ עליה והיא טובה. כמובן, אם אנחנו הולכים לכיוון המקצועי יותר, יש תוכנות כמו Avid ופרימייר, שהן באמת בסקאלה המקצועית, שווה ערך לפוטושופ שדיברנו מקודם. אז זה בעצם בכלים שדיברנו של העיצוב ועריכת וידאו, בכלים של ניהול תוכן. בגדול, אם יש לך דף אחד לניהול, המערכת די מספיקה, זאת אומרת, נותן לך כלים ניהולים די מספיקים. כן ממליץ להוריד למכשיר הנייד גם אפליקציה של פייסבוק לניהול הדפים.
כן.
קראת בעצם Pages Manager, ומאפשר לך בעצם ניהול.
לנהל אם יש לך יותר מכמה דפים.
גם אם יש לך דף אחד, זה נוח on the go, כי בעצם יש לך סטטיסטיקה ודברים נוספים שהאפליקציה הרגילה של
לא
פייסבוק
נותנת.
לא נותנת. אז זה בעצם מאוד נוח לנהל. במידה ויש לך עוד כמה עסקים או דפים לניהול במקביל, יש את ההוטסוט, יש את האגורה פולס, אני משתמש באגורה פולס, שבעצם היא אוספת לך קומנטים ופרייבט מסג'ס ועוד כל מיני דברים שמעלים לך בדפים מסכים, אתה צריך בעצם לנטר בזמן אמת, אז עושה ממש אגריגציה של התוכן, וזה מאוד מאוד נוח.
הזכרת באיזשהו מקום שדיברנו על כלי שנקרא צ'אט פיול?
כן, אז זה בעולם של ה-Customer Service, בשירות לקוחות. בסופו של דבר, okay. אנחנו צריכים, once ייצרנו תוכן והגדלנו קהילה, אז גם התגובות ילכו ויעלו, ואתם צריכים בעצם לספק מענה מהיר. זאת אומרת, אחד הדברים שהיום הגולשים משווים, זה מענה מהיר.
זאת אומרת, העליתי תגובה, אני רוצה כמה שניות אחרי זה כבר תשובה מבעל העסק?
בדיוק. אתה היום מעלה, יכול להיות תלונה, או יכול להיות גם כמובן פרגון או שאלה לקראת הרכישה העתידית.
אז צ'טפול בעצם עוקבת אחרי הדפים, או אחרי השיח ברשת, ומאפשרת לך להגיב?
לא, צ'טפול בעצם נותן לך אפשרות לבנות צ'טבוט.
אוקיי.
בעצם תסריט שיחה, או כזה רובוט שעזר לך לנהל את השיחה, זה קליפ סיסו חינמי מאוד מאוד טוב, מאוד קל, שבעצם בונה תסריט שיחה, ומי שפונה בפרייבט מסאג' זה מתחיל לשוחח.
והוא מתחבר למסנג'ר של פייסבוק ברמה...
נכון.
אוקיי.
עכשיו, חשוב לציין, גם פייסבוק יודע שהעולם של קונסומר סרוויס הולך לכיוון של הצ'טבוטים למיניהם, וכבר יש לה אצלה כבר במערכת, במי שטיפה יחפור בסדינגס של הדפים העסקיים, יש אפשרות בעצם לשים תגובה אוטומטית, אסיסטנט אוטומטי, מומלץ לעשות, שוב, כי זה מוריד את זמן התגובה, פייסבוק בודקת את זמני התגובה בדפים העסקיים כחלק מהדירוג האלגוריתם שלה, וככל שתענו יותר מהר, אתם תקבלו את דירוג גבוה יותר במערכת, וזה משהו שבאופן טבעי לא תמיד בעל העסק זמין לענות בזמן אמת, וכן חשוב שאתם פונים לדף העסקי, לשים את התגובה האוטומטית. במידה ואתם רוצים לתת חוויה יותר עשירה, עם תסריט שיחה ארוך יותר, בעצם אפשר ללכת לצ'טפיול ולבנות תסריט שיחה. דוגמאות יפות יש לדומינוס פיצה, יש לחברת יס גם כזה ממליץ על תכנים והסדרות מומלצות בהתאם לשיח. זאת אומרת, כל אחד לקח את זה לכיוון שלו, וזה מאוד מאוד נחמד.
לבנות את הסקריפט הזה ולעשות את זה.
נכון. Okay.
ככה, ממש ממש שאלה אחרונה לפני סיום, וזה הופך להיות פרק, אני חושב שבאמת אפשר בקלות היה להפוך אותו לסדרה.
אני אשמח להגיע שוב.
ואנחנו, אני אנצל את ההזמנה הזאת, תזהר, ממה שאתה מציע. אנחנו מדברים המון על פייסבוק, יש עוד המון רשתות, אז ככה באמת בוויש מהיר, בוא נזכיר אותם ונגיד למה הן מיועדות כל אחת.
אוקיי.
בוא נתחיל מלינקדאין, נזכרנו אותה.
אוקיי. אז לפני שאני אעשה את הסקירה הזו, חשוב להבין, זה גם שאלה מאוד מאוד חשובה ושכיחה שאני שום שואלים אותי. זאת אומרת, האם, אוקיי, אני הבנתי שאני צריך להיות בסושל מדיה, אז הם באים עכשיו באובר מוטיבציה,
כן,
ואומרים, אוקיי.
גם, וגם, וגם,
בדיוק,
וגם.
אני אפתח בכולם, כן. זה טוב לי, אז אנחנו מבינים שזה... התשובה היא בעצם כן ולא. זאת אומרת, כן, על פניו זה בעצם יותר חשיפה ויותר נראות במקומות נוספים. לא, מכיוון שאם אני לא מתחזק כל רשת כזו, זה לא באמת ייתן לי משהו, וזה גם יכול להזיק לי. כי אם לצורך העניין פעם ראשונה פוגשים את המותג שלי ביוטיוב, בערוץ יוטיוב שפתחתי, ומישהו שהוא מלא קומנט ואני לא מגיב בחזרה, זה נותן איזשהו רושם ראשוני.
זאת אומרת, אותו זמן שדיברנו עליו בהתחלה, אותו זמן להתעסק עם לתחזק את זה ולנהל את זה, עכשיו תתחילו להכפיל את זה בכמות הרשת החברתיות.
נכון, אנחנו רוצים בעצם להתאים את התוכן לכל רשת חברתית. אם אנחנו מדברים על יוטיוב, אני אתאים את התוכן לשם. אנחנו מדברים על
טוויטר, על לינקדאין, כן, זה מתחיל.
פייסבוק, בדיוק, אנחנו לא נרצה לעשות דופליקציה, מכיוון שזה פחות נכון למערכות הללו, כל מערכת יש לה את השטיקים והמשחקים שלה, ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו ואת התוכן שלנו אליהן. אז לגבי הסקירה, יש לנו את הלינקדאין, בעצם רשת חברתית ששמה לעצמה להיות חזקה בעולם של B2B.
פייסבוק של עולם העסקים.
בדיוק, ביזנס טו ביזנס. עדיין בישראל נחלתן של מנהלות משאבי אנוש שעושות הד הנטינג, זאת אומרת, מוצאות אנשים טובים בעולם שבעיקר של אי-טק, ויש לי חברים שכירים שמצאו ככה אחלה עבודות, בעצם עקפו את התור...
את הסדר הרגיל של שקורות חיים.
בדיוק, טיפה חוצפה ישראלית, ובדרך כלל זה מצטייר כמשהו מאוד אקטיבי וטוב. בעצם ישר עשו, אחד בעצם המוני חיפוש הטובים של לינקדאין, בעצם מנוע שהוא גם מוטה פוזיציה וגם חברה.
נכון.
ואז מגיעים לצורך העניין, אני רוצה להגיע ישירות לסמנכ"ל של קוקה קולה, לשלוח אותו קורות חיים, מגיעים לפרופיל שלו, שולחים לו הודעה קצרה עם קורות חיים, בדרך כלל זה אומר, הוא מגיב ומעולה, אחלה, תודה רבה, אני באמת מחפש, המזכירה שלי תקבע לך בפגישה. אז קודם כל מי ששומע והוא מחפש עבודה, זה כלי...
תשתמשו.
כלי מעולה, ומעבר כך גם כלי עסקי, טיפה אם תפתחו את הראש, לצורך העניין, ניתן דוגמה ממש ממש מעשית, אתם עכשיו רואים חברה גדולה שהולכת לעשות איזשהו קונבנשן, איזשהו כנס איפשהו, תגיעו דרך לינקדאין לאותם אנשי מפתח בחברה, ותציעו עכשיו להשתתף, לצאת איזשהו שטף.
כפאנל, כחבר בפאנל, כמציג, כספונסור,
נכון.
זה דרך מצוינת להגיע ישירות לאנשים
בדיוק,
שהם מרים את הכנס הזה.
שיתוף פעולה כלשהו, אני הרבה פעמים עשיתי את הדרך הזו לעסקים כאלה ואחרים, יצאנו אחלה קולברציות שהניבו, וזה כלי ששווה להיות בה. שוב, צריכים לתחזק אותו, צריכים לייצר בו תוכן, אבל מאפשר בעצם עוד טיפה נגיעה נקודתית ששאר הרשתות לא מאפשרות מהזווית העסקית.
אוקיי.
אז דיברנו על לינקדין, כמובן דיברנו על פייסבוק, אינסטגרם, מוצר של, של פייסבוק, מאוד פופולרי בישראל. היום אני רואה את השיפט, אם לפני כמה שנים, אז דיברנו מקודם על הדלת האחורית, הדלת הספקים של פייסבוק, כן. היום אני רואה את השיפט שעכשיו אינסטגרם לוקח את המקום הזה, פייסבוק מתחיל להיות טיפה יותר האח הגדול, מבחינת התכנים ששם יותר מעובדים ויותר
מוצאים. לא, אני אגיד לך מה הבת שלי, טינג'רית, אומרת לי, אבא, מה זה פייסבוק? זה לסקנים.
כן.
היא באינסטגרם.
אז אינסטגרם, סנאפצ'אט, אז באמת תפסו את המקום הזה. כמובן אינסטגרם מבחינת סטטיסטית יותר מבחינת גיל, מבחינת סנאפצ'אט, אבל עדיין התכנים שמועלים שם באינסטגרם לגמרי רוב ולא מעובדים, ופייסבוק באמת לוקח את המקום שטיפה יותר מעובד גרפית וגם טקסטואלית, אבל אינסטגרם באמת כלי נפלא לייצר, כמו שאמרנו, עוד חשיפה, ושוב, בעיקר מכיוון שאינסטגרם זה מוצר של פייסבוק, פייסבוק רכשה אותה, אז בעצם מנוע הפרסום ורכישת המדיה, גם ברשת אינסטגרם.
עובד גם על האינסטגרם.
בדיוק.
אוקיי.
זאת אומרת, אנחנו רוכשים מדיה דרך פייסבוק, ומשדרים את זה לאחד המקומות גם באינסטגרם, וזה אחד המקומות הטובים היום בעצם להימצא, מכיוון שעלויות הקלקה שם נמוכות, יש הרבה פחות תחרות מאשר פייסבוק. פייסבוק, לא אגיד שהגיע לרוויה מסוימת, אבל הגיע לשלב בגרות מסוים שצריכים להבין איך להתעסק איתה, ומהלכי פרסום שבעבר היו מאוד מאוד קלים וזולים, זה מציגים אתגר אחר היום. באינסטגרם, באופן טבעי, פחות עסקים נמצאים שם, פחות יודעים עדיין איך להתנהל, אתם יכולים למצוא אחלה נישות לפרסם שם.
רק צריך לזכור שצריך למצוא את קהל היעד, נכון?
זה עובר כחוט השני בכל
ובאינסטגרם זה קהל יעד קצת שונה מאשר פייסבוק, מאשר לינקדאין, וזה נורא נורא חשוב, כמו שאמרת, זה מההתחלה תבינו איפה קהל היעד שלכם נמצא.
בדיוק.
אנחנו יכולים לדבר בטח על פינטרסט ועל טוויטר ועל סנאפצ'אט ובטח על עוד המון כלים. וכמו שאמרתי, כנראה שאנחנו, אני אנצל את ההזדמנות להזמין אותך פעם שנייה.
נשמח.
א', לי היה נורא מעניין.
תודה רבה.
וטיפים, אני מקווה שאתם כמאזינים שמעתם פה, ואתם בטח בעלי עסקים, יש פה כמה דברים סופר חשובים שניר הזכיר. קחו אותם ותבינו אותם. מעבר לזה, אני בטוח שאם אתם רוצים, תוכלו למצוא את ניר בנינג'ה מנקי בפייסבוק, פשוט תכניסו נינג'ה מנקי באתר שלו, ninjamanki.co.il.
בדיוק. אני כמובן חייב לשמש כדוגמה, אז אני מייצר תכנים בעלי ערך.
אז אני נמצא בדף הפייסבוק של ניר, ואני רואה את התכנים שעולים שם כל הזמן, ואני מדי פעם גם נכנס לאתר ורואה לפחות את הווידאוים שעולים, והם באמת נורא מעניינים. אז ניר, המון המון תודה.
תודה לך.
היה מרתק.
תודה רבה.
ואולי אנחנו נמשיך את זה בעוד פרק יותר עמוק. ככה לכולם, אם אתם רוצים למצוא עוד פרקים ופודקאסטים, אז יש באתר הבית. לתגובות, יש גם לעושים היסטוריה ועושים שיווק, יש טוויטר ויש פייסבוק, ותוכלו למצוא אותנו בשניהם פשוט תחת עושים היסטוריה. אם אתם רוצים להגיב במייל, info@pod.il.net, ויש אפילו טקולי, שזה אולי קצת טכנולוגיה, אבל ישנה, אבל עובדת מצוין.
טלפקס יש?
אני לא חושב, אבל תוכלו למצוא אותנו בטקולי במספר 03-374-1907. שוב, המון 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 תודה, ניר.
תודה לך.
מקווה שנהנתם. נתראה בפרק הבא.
נתראה.
עושים שיווק עם קובי גור.